טוב, רבותיי, ערב טוב. אנחנו פרשת ויקהל, זו פרשה שהיא פרשה אחת אחרי כתיסה, אחרי הנפילה הגדולה של חטא העגל. שבוע שעבר עסקנו הרבה בחטא העגל, בשורש הרוחני שלו ובטעויות שבו. אני רוצה לעסוק היום בתיקון של חטא העגל. פרשת ויקהל היא פרשה שעוסקת בתיקון חטא העגל. משה מתחיל ליצור מהלך שלם סביב חטא העגל, סביב תיקון חטא העגל. בשבוע שעבר הבאנו מקור מסנהדרין, שבו הגמרא אומרת שאין לך פורענות, ופורענות שבאה לעולם, שאין בה 1 חלקי 24 מחטא העגל. מה הכוונה? אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא נוקם ושומר את העונש הזה של חטא העגל בדורי דורות. אגב, הלשון הזאת, אין פורענות באה לעולם אלא בגלל זה, או אין פורענות שאין בה חלק מזה, מופיע בהרבה מאוד דברים. מופיע על חטא המרגלים, מופיע על מכירת אחי יוסף. וההבנה שזה בעצם איזשהו עונש בלתי נגמר, היא הבנה לא נכונה. טעות שלי, צריך אני נמצא את הכיסא הזה. והספיר לי את רוצה שאני אעשה את זה פה. סליחה. ההבנה, כביכול הקדוש ברוך הוא מושך את העונש דורי דורות, היא הבנה מעוותת. הקדוש ברוך הוא לא נוקם. אלא מה העניין? העניין שהשורש של החטא עדיין קיים. אם העונש הזה יכול לחול גם על הדור שלנו, פירושו של דבר ששורש החטא של מכירת אחי יוסף, ששורש החטא של חטא העגל, ששורש החטא של המרגלים עדיין קיים בדור הזה. ולכן הצורך בתיקון קיים גם בדור הזה. וזה אותה תפיסה שחז"ל מובילים, שהם אומרים דור שלא נבנה בו הבית, כאילו נחרב בו. כלומר, אל תסתכל אחורה על דורות קודמים ותגיד, הם החוטאים ואנחנו הצדיקים. הם היו שונאי חינם, אנחנו אוהבים. עובדה, אין בית מקדש. אין בית מקדש. אין בית מקדש, דע לך, זה לא אומר שאתה לא מספיק ברמה כדי שיהיה בית מקדש. זה אומר שאם הוא היה עכשיו, הוא היה נחרב. זאת אמירה מאוד מאוד קשה של חז"ל, שמעמידה מראה מול פנינו. ולכן דור שיש בו תשלום על חטא העגל, כלומר, שיש לאיפה לחטא הזה, לעונש הזה, לחול. וכאשר אנחנו עוסקים בתיקון, זה לא בתיקון של אז, זה התיקון של אז שהוא רלוונטי היום. לכן צריך להבין מה משה עושה כדי לתקן. פרשת ויקהל מתחילה ככה, מקום מספר 1, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. באיזה הקשר? לא, אבל באיזה הקשר פתאום אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? לכבוד מה ההקהלה של בני ישראל? באמת הציווי הוא ציווי שכבר היה קיים לפני כן, כבר לפרשת תרומה, כבר לפרשת כתיסה. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה ומלאכה יומת. ותבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואז מופיע הציווי השני, ועסקנו בקשר הזה בין השבת למשכן. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. שני ציוויים שהקדוש ברוך הוא מוריד דרך משה. ציווי אחד על השבת, ציווי שני על המשכן. אבל תראו מה מפרש רש"י בעקבות חז"ל. מה זה ויקהל משה? מתי יקהל משה? אומר רש"י מקור מספר 2, למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. והביטוי הזה, ממחרת יום הכיפורים, ילך ויחזור באופן לא פרופורציונלי. עכשיו, מה זה ממחרת יום הכיפורים? מה זה ממחרת יום הכיפורים? איזה יום כיפור? היום כיפור הראשון שמגיע אחרי חטא העגל. היום הכיפור הראשון שבו מופיעים הלוחות השניים. ומשה רבינו אחרי חטא העגל עולה להר, לבקש כפרה, יורד בחזרה. עולה שוב פעם בראש חודש אלול, עוד פעם ל-40 יום, ויורד בחזרה ביום הכיפורים. סליחה? המעמד הר סיני, ההופעה האלוקית הייתה בשבועות. אבל בשבועות הוא עולה 3 פעמים. בשבועות הוא עולה, יורד, י"ז בתמוז, שובר את הלוחות. עולה עוד פעם 40 יום, כדי לבקש סליחה. יורד. בראש חודש אלול הוא מקבל ציווי אלוקי להעלות עוד פעם, כדי לקבל את הלוחות השניים, יורד עם הלוחות השניים ביום כיפור. כלומר, עד עכשיו, משה רבינו עסוק ביחסים בין העם לריבונו של עולם, בלחפר ולהביא את הלוחות השניים. אבל הוא עדיין לא עסוק בלתקן את חטא העגל. מתי משה מתפנה לעסוק בלתקן את חטא העגל? בלתקן את המניעים של חטא העגל, ואני לא מדבר על התיקון המיידי שהיה מי להשם אליי, ולוקח כל אחד איש מבית לוי, יקחו איש חרבו תחת יריחו ועברו במחנה. לא מדבר על התיקון הזה. לא מדבר גם על התיקון שהוא תוכן את העגל וזורע אותו על המים ומשקה בני ישראל. לא על זה. זה התיקון הרגעי. אני מדבר על התיקון היותר עמוק, שילך וילווה את עם ישראל לדורי דורות. התיקון הזה קורה ממחרת יום הכיפורים. והתאריך הזה, ממחרת יום הכיפורים, הוא לא רק תאריך כרונולוגי, אלא הוא מהות רוחנית שצריך להבין אותה. הוא רגע רוחני שצריך להבין אותו, ודרך הבנתו נבין את התיקון לחטא העגל. דרך הבנתו נבין איך לא נופלים שוב פעם למציאות של חטא העגל. אז בואו נראה אגב מה הדברים שהיו ביום הזה. מה היו הדברים שקרו ביום הזה. דבר ראשון, מה שמופיע בפרשה שלנו. הוא מקהיל את בני ישראל. נפלא. הקהלה זה כינוס. אבל זה כינוס עם מטרה מסוימת. עם מטרה מסוימת. כשיש מציאות של הקהל, זה שהעם מתכנס סביב מהות רוחנית. סביב מהות נשמתית. גם אם היא מעוותת. זה בא מחיבור רוחני. איפה אנחנו רואים שזה מעוות? הכינוס הקודם שנקרא הקהל זה חטא העגל. תראו מקום מספר 3. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, והיקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו, קומסה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה מואיש, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מאיילו. המציאות הזאת של הקהל היא מציאות של כינוס סביב משהו רוחני. סביב בניין רוחני, או להבדיל, ערס רוחני. משה מכנס כינוס חדש. פעם הקודמת שהם כונסו במציאות הזאת, זה חטא העגל. מה הוא עושה בכינוס הזה, ביום הזה? מצווה אותם על השבת ועל המשכן. בואו נראה הלאה. פרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב לפקוד אותם. וכל הציווי על מחצית השקל כדי למנות את בני ישראל. מתי זה קורה באופן אמיתי? לא בסדר הפרשיות. מתי קרה המציאות הזאת שמשה רבינו מונה את בני ישראל? מביא רש"י במקום, נמצאו שני המניינים. אחד, המניין הראשון, שני המניינים בשנה אחת. המניין הראשון היה בתשרי לאחר יום הכיפורים, שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם, ונצטבו על המשכן. והשני, באחד באייר. כלומר, עוד דבר שקורה ממחרת יום הכיפורים, שקורה יום אחרי רדת משה מן ההר ותחילת העבודה על התיקון הזה של חטא העגל, משה מונה את בני ישראל. מפקד. ולא מפקד רגיל, מפקד שיש בתוכו עוצמות רוחניות. העשיר לא ירבה והדל לא ימית, חיבור בתוך עם ישראל, ביטול ההפרדות בתוך עם ישראל, הבנה שעם ישראל תלוי אחד בשני, ערבות הדדית שיש בתוך עם ישראל, ושכולם עומדים אחד, אחד, אחד בפני ריבונו של עולם. זה הדבר השלישי כבר שאנחנו רואים. דבר נוסף, שממש תמוע מבחינת התאריך שלו, שממש לא מתאים, פרשת יתרו. יתרו מגיע לבני ישראל ורואה את משה, שהוא שופט את בני ישראל מן הערב עד הבוקר. ואומר לו, יתרו, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה. לא טוב, לא מציאות נכונה. ומייעץ למשה. משים שרים, שרי מאות, שרי אלפים, תמנה. תיצור מערכת משפטית. מתי זה קורה? התורה כותבת, מקור מספר 5. והיא ממחורת, ממחורת למה? ממחורת למה? ממחורת יום הכיפורים. וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. רש"י, והיא ממחורת מוצא יום הכיפורים היה. כך שנינו בספרי. ומהו ממחורת? למחורת רדתו מן הער. היום הזה מתחיל להיות יום עמוס. זה יום שבו הוא מכיר את העם. זה יום שבו הוא סופר. זה יום שבו הוא יושב מהבוקר עד הערב לשפוט את העם. זה יום שבו הוא מקבל את ההצעה של יתרו ומתחיל לעשות סדר משפטי בתוך עם ישראל. זה יום שבו הוא מצווה את העם על המשכן ועל השבת. למה צריך לכנס את הכל היום הזה? למה חז"ל צריכים בכל מקום לפרש ממחרת זה מחרת יום הכיפורים? ואיזה רגע זה קורה? מחרת יום הכיפורים. סליחה? איך אתה יודע? תהליך. בסדר, אין לנו בעיה. אנחנו מדברים על אחרי יום כיפור כבר. לא, כי אתה לוקח את עצת יתרו כאילו היא הייתה בפסח. עצת יתרו, משהו מפה שהיא ממחרת יום הכיפורים. משה, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. ואז מגיע יתרו לייעץ. אחרי שהוא יורד מן ההר. שאלה טובה. לפי הפסוק הזה, וחז"ל מבארים אותו, לא? הוא הגיע לפני. אבל הדיבור הזה היה אחרי. המציאות הזאת שהוא רואה את השפיטה של משה, והוא אומר משהו פה לא בסדר, והוא מייעץ למשה. ושמשה עומד מהבוקר עד הערב, ממחרת, ממחרת, רדתו מן ההר. קודם כל כתוב זה. בסדר. אין מוקדם ומאוחר בתורה, צריך להיזהר מתי אומרים את זה, זה נכון. זאת אומרת, זה לא אין מוקדם ומאוחר בתורה, בעצם יצחק היה לפני אברהם, אברהם אחרי יוסף, יוסף. יש סדר, רק שאין ברירה. אין ברירה, כי הפסוקים מסודרים אחרת, אז כנראה שהתורה שינתה את הסדר בשביל מטרה מסוימת. באופן עקרוני, יש סדר כרונולוגי בתורה. יש סדר כרונולוגי. זה לא ספר היסטוריה, אבל יש סדר כרונולוגי. אבל פה, גם כן, יש איזושהי נקודה שחז"ל מובילים, שהיא, אנחנו נקרא לה ממחרת יום הכיפורים. שגם אצלנו בעצם, אנחנו מסתכלים על ממחרת יום הכיפורים שלנו, זה המבחן האמיתי. המבחן האמיתי הוא לא יום כיפור. המבחן האמיתי הוא מה אתה עושה יום אחרי יום כיפור. איך אתה לוקח את היום כיפור הזה ומחבר אותו לחיים שלך? זה גם החשש של מיד בצאת יום הכיפורים, והוא רחום יכפר עוון ולא יש... על מה? על מה והוא רחום יכפר עוון ולא יש? כרגע אמרת, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ענני בכל לב. על מה? כבר והוא רחום יכפר עוון. על המחשבה שאתה עומד אחרי יום כיפור. ולא הבנת שיום הכיפור צריך להמשיך איתך. לא בתהנית. לא בחמשת האיסורים. במהות שאמורה לחלחל לחיים שלך. והמחרת יום הכיפורים הזה הוא ביטוי רוחני, הוא מציאות היסטורית שמשה מוביל מעלה שאנחנו צריכים להבין אותו. דבר נוסף שקורה ממחרת יום הכיפורים, מקום מספר 6, ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אומר רש"י, והדבר הזה נהג משה מיום הכיפורים, עד שהוקם המשכן ולא יותר. כלומר, גם כן, עוד דבר שחז"ל מצמידים ליום הזה. אגב, טכנית, אני לא יודע איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה ביום אחד. טכנית. הרי רק השפיטה, לכאורה על פי הביקורת של יתרו, והעם יושב על משה מן הבוקר עד הערב. זה כבר ממלא את היום. בנוסף הוא מספיק להקהיל את העם. בנוסף הוא מספיק למנות את העם. בנוסף הוא מספיק לצוות עליהם, על השבת ועל המשכן. בנוסף הוא מספיק להוציא את האוהל שלו מחוץ למחנה. אלא אם אני מבין שמה שמעניין אותי פה זה לא האם זה קרה באותו יום במובן ההיסטורי, אלא מה הנקודה הרוחנית שיש בה ממחורת יום הכיפורים הזה, שבאה למנוע נפילה של חטא העגל. יש מזמור שמנהג הספרדים לקרוא אותו ממחורת יום הכיפורים. ספרדים מוסיפים הרבה מאוד מזמורים בשיר של יום, צמוד לשיר של יום, לפי החגים, לפי התאריכים. מוסיפים מזמור בתענית אסתר ובפורים לנצח אחרי השחר, מוסיפים בעשרה בטבת, מוסיפים בי"ז בתמוז, ומוסיפים מזמור ממחרת יום הכיפורים. בי"א תשרי יש מזמור נוסף שמוסיפים. מה זה המזמור הזה? אגב, למה מוסיפים אותו? מוסיפים אותו כי המזמור הזה מגלה לנו מה זה היום הזה. מה פירושו של היום הזה ממחרת יום הכיפורים למימד הרוחני שלו. וככה המזמור אומר, מקור מספר 7. בבקשה. שאלה נפלאה, זה מה שאנחנו רוצים לנסות לברר. נכון, נכון. אבל חז"ל הצביעו על המעשים הללו, התורה. זה מה שאנחנו ננסה להבין. אבל התורה קיבצה לנו את כל המעשים הללו שמשה עשה, וחז"ל מרכזים לך אותם, זה קרה ממחרת יום הכיפורים. עכשיו, המעשים הללו הם לא מעשים סתמיים. בוודאי, א', כי משה עשה אותם, ב', כי התורה מספרת לנו עליהם. פירושו של דבר שהמעשים הללו אמורים להוביל מהלך מסוים מתוך העם. איזה מהלך משה צריך להוביל ממחרת יום הכיפורים? מהלך של תיקון על חטא העגל. כרגע הבאת את הלוחות השניים. מה משה רוצה שיקרה? שאלו יישארו. שלא יהיה מציאות שגם הללו יישברו. מציאות שהללו יישמרו ויהיו מקור הקודש בעם ישראל. איך עושים את זה? המזמור אומר ככה. המנצח לבני קורח מזמור. רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב. כבר פירושו של דבר, סלחת. רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב, פירושו של דבר, סלחת. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. ממש מדבר על יום כיפור. מדבר על מציאות שהקדוש ברוך הוא סולח. אספת כל עברתך, אספת את הקעש שלך. השיבות מחרון אפיך. שובנו אלוהי ישענו ואפר כעסך עמנו. תקבל אותנו. נשוב אליך. הלעולם תענף בנו תמשוך אפך לדור ודור. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ימשיך לכעוס על עם ישראל. אלא הקדוש ברוך הוא שב את שבותו. הקדוש ברוך הוא מסיר את חרון אפו. הלא אתה תשוב ותחיינו, ועמך ישמחו בך. הרינו השם חסדך וישעך תיתן לנו. עד פה פסוקים ברורים. ברורים כחלק מיום אחרי כיפור. סלחת לנו. כיפרת על עוונותינו. סליחה? בני כוח הכוונה מי שמופיע את המזמור. אבל זה לאו דווקא קשור לבני כוח במובן של מעשה כוח. עכשיו, פה, לכאורה, תכף נראה איך חז"ל מבארים את זה, לכאורה מדבר על תיקון של חטא. הבני כוח עצמם זה פירושו של דבר מי אלו שהיו מזמרים את המזמור עליהם. אבל זה לא הכוונה שהנושא הוא עליהם. האם יש קשר דווקא בין זה לבני קורח? אני לא יודע, לא חושב. כן, מופיע הרבה פעמים, כן. ואז המזמור עובר עכשיו לגעת בתיקון. אשמע מה ידבר האל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל חסידה, ואל ישובו לחסלה. איך אני שומע את דבר האל, ולא שב עוד פעם לעשות מעשה כסיל, ליפול? אשמע מה ידבר האל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל חסידה, ואל ישובו לחסלה. אך קרוב לרעב אישו לשכון כבוד בארצנו. זאת המטרה. אז איך אני עושה את זה? אז מופיע פסוק שכל כך מחובר לחיינו ומחובר לגאולתנו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב והארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. חזון אחרית. ישמעה מה ידבר האל ועל ישובו לחיסלה. איך אני עושה את זה? חסד ואמת נפגש. מה פירושו של דבר חסד ואמת נפגש? מה זאת השאיפה הזאת להפגיש בין החסד ואמת? ולמה החסד ואמת לא נפגשים באופן אוטומטי? המזמור מדבר על מאבק רוחני, על מהויות רוחניות שנקראות חסד ואמת, צדק ושלום, שהן לכאורה נוגדות אחת את השנייה. מפרשים במקום, מבארים שזה באמת היעד. אבן עזרא כותב שיהיו ישראל דוברי אמת, ומן השמיים יפגוש בהם החסד. צדק ושלום נשקו, הצדקה שהיו ישראל עושים והשלום מאת הקדוש ברוך הוא, יהיו נושקין זה לזה, כלומר, והיה מעשה הצדקה שלום. מה פירושו של דבר בחיים שלנו? אלו הם שתי הנהגות שעם ישראל מובל בהן. הנהגת משה והנהגת אהרון. אמת זה משה, חסד זה אהרון. אבל פה חז"ל מביאים מדרש. מדרש שמתאר שחסד ואמת זה מאבק שכבר קיים מבריאת העולם, מבריאת האדם. המדרש אומר, מקום מספר 9, אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, קבוצות קבוצות, וחבורות חבורות. מהם אומרים, אל יברא. ומהם אומרים, יברא. למלאכים יש קושי לקבל את האדם הזה. האדם הזה, שעומד להיברות על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא ייברא בצלם. אבל הוא מכיל חומר. הוא מכיל ארציות. הוא מכיל גשמיות. הוא מכיל יצר. הוא בעל בחירה חופשית. למלאכים קשה עם זה. למלאכים קשה גם כשהאדם הזה מקבל את התורה והם זוהקים, מה לילוד אישה בינינו? מה, איך הוא הגיע לפה פתאום? איך הוא מגיע למדרגה שלנו? כבר בבריאה שלו מתחילים להתווכח. יברא או אל יברא? עד ההוא דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר, יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר, אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, וכולי קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על קסיה שלך? מה אתה מבזה את הכתר שלך, את השם שלך? אתה זורק את השם שלך ארצה? נא להם הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ. עד ההוא דכתיב, אמת מארץ תצמח. מה המאבק פה? מה הוויכוח? אחד הקשיים שיש בחיבור בין שמיים וארץ, זה ההבנה שיש חיבור. זה ההבנה שיש חיבור. הרבה מאוד אנשים מבינים שיש שמיים. יש שמיים. יש אלוקים בשמיים. ויש ארץ. חומרית, יצרית, בהמית. יכול להיות קשר ביניהם? יכול להיות מציאות שהארץ הזאת, שהחלקים היצריים שבי, הבהמיים שבי, יכול להיות שהם מחוברים לשמיים? יכול להיות מציאות כזאת של סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים? איך ייתכן? איך אפשר לחבר בין ארץ לשמיים? איך אפשר לחבר בין חסד ואמת? זה לא מסתדר. האמת היא כולה אמת. היא כובדין את האב. באמת לאדם אין מקום. הוא כולו קטטה, הוא כולו שקר. איך הוא יכול להתחבר לשמיים? הקושי הזה הוביל את רוב הדתות בעולם באמת לנתק. לנתק בין שמיים וארץ. הנצרות, השמיים למעלה. ירושלים היא למעלה. היא לא פה. לנתק. אי אפשר לחיות את העולם הזה מתוך קדושה. העולם הזה הוא כל כולו יצרי. העולם הזה הוא עולם רע. יצר החיים בעולם הזה, יצר ההריות, הוא החטא הקדמון. אז מה עושים? מתנתקים מן העולם הזה. תהיה מזיר, תחיה במנותק. כי העולם הזה עבוד. קחו את דתות המזרח. מה דתות המזרח אומרות? העולם הזה הוא ייאוש טוטלי. אז תחיה בעולם הזה כאילו אתה לא בעולם הזה. תחיה באיזה מדיטציה טוטלית, מנותק מן העולם הזה, ותהיה במדיטציה איזה 20-30 שנה. אל תהיה מחובר לכלום, לא לחומר, לא לרכוש, לא לחיים, לא לעבודה, לכלום. לא סתם המזרח נראה כל כך עני ועלוב. כי מה יש לתקן פה? כי איך אפשר לתקן? איך אפשר לחבר בין שמיים וארץ? מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הדבר הכי קדוש, את השם הכי מוחלט שלו, הכי חד משמעי, את האמת, משליך אותה ארצה, ואומר, עכשיו היא תעלה מן הארץ. אמת מארץ תצמח. עכשיו האמת הזאת היא צריכה להופיע בחזרה מתוך החיים, מתוך הארץ. וזה הקושי הגדול. יום כיפור זה לא חוכמה. זה לא חוכמה יום כיפור. יום כיפור אתה מנותק מהחיים, מהעבודה, מהאוכל, מהמחשבות שלך, מהיצרים. אתה מסתגר באיזושהי בועה של אווירה קדושה, של אנשים שמסביבך, שסוחפים אותך בהתעלות. אתה מתעלה. החוכמה היא ממחורת יום הכיפור. משה רבינו מבין, שורש חטא העגל היה שבשביל בני ישראל התורה הייתה בשמיים. היא לא ירדה ארצה. היא נשארה בשמיים. בשמיים הם שמרו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. נפלא, אדיר. אבל 40 יום אחר כך, שפתאום היה צריך להתחיל לחיות, לא בתור מלאך, בתור בן אדם, לא בתענית, לא בצום, לא בפרישות מאשתך, לא בפרישות מעבודה, לא בפרישות מהחיים, פה מתחיל הקושי. פה מתחיל המבחן שנקרא מן מחורת יום הכיפור. יש ביטוי של חז"ל, משנה באבות, אומר רבי מאיר, מי שאוהב את התורה, נקרא רע, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אוהב את המקום, זה ביטוי שחז"ל משתמשים בו. השם הזה, לקדוש ברוך הוא, מקום. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? מה פירוש השם הזה מקום? אוהב את השם. העניין הוא שזה לא חוכמה לאהוב את השם. זה לא חוכמה לאהוב את השם שנמצא בשמיים. החוכמה היא לאהוב את השם שמופיע במקום, בעולם הזה. ולזהות אותו. ולהתחבר אליו. זה הקושי. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כי אם הוא מחובר לבריות ולא חי במנותק, זה כי הוא מבין שאת השם מחפשים דרך הבריות. שדבקים אל השם דרך המציאות. שדרך ואהבת לרעך כמוך אתה מוריד שכינה לעולם. שדרך המציאות של קהל אתה מוריד שכינה. אז הקדוש ברוך הוא מורה למשה רבינו הרבה דברים לעשות בממחרת יום הכיפורים הזה. תקעיל את העם שיבינו שהשכינה יורדת על קהל ולא על נזירים. על קהל שחי חיים. ותמנה אותם. שיבינו. שכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו תפקיד. זאת נשמה שצריכה להופיע. ותצווה עליהם את השבת. בשבת יש שני ציוויים בשבת. יש ציווי אחד לשמור את השבת. אבל לא ככה מתחיל הציווי על השבת. הציווי על השבת הוא ששת ימים תעבוד. ובשביעית תשבות. הציווי הוא דו-כיווני. ששת ימים תעבוד ובשביעית תשבות. מתוך החיים תגיע לשבת. ואת השבת תיקח לחיים. זה מה שהאדם נדרש לעשות. הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת. זאת לא מציאות של ניתוק מהעולם הזה ואתה חי באיזה שבת מתמדת. זאת מציאות שכל העולם מתרומם למציאות של שבת. כל הכוחות שבך. כל החיים. זה מה שמשה הולך ומוביל בעם ישראל. דרך הציווי על המשכן. תבדו, תבנו משכן. תבנו מקדש כדי שאני אשכון בתוככם. בתוך החיים שלכם. בכל דרכיך דהיו בחיים שלך. אחד המקומות שבו חז"ל מבארים לנו איך עושים את זה, זה מזמור אחד צמוד למזמור שממחרת יום הכיפורים. יש מזמור בתהילים פרק פ"ד. מזמור אחד לפניכם. מזמור שהספרדים נוהגים לומר אותו בתפילת מנחה. כל יום בתפילת מנחה. וגם פה, המזמור מחובר דווקא לתפילת מנחה. בכל תפילה, המזמור שלה. המזמור אומר למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור. מה ידידות משכנותיך, השם צבקות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירננו אל חי. אדם רוצה להידבק. להידבק בשכינה, להידבק בחצרות השם. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחי עד מזבחותיך, השם צבאות מלכי ואלוהי. אני גם רוצה כן. אני גם רוצה חיבור. מה לכאורה אמור להיות השלב הבא? אז תתנתק. אז בוא אותי, תפרוש מהכל. הפסוק הבא הולך, אשרי יושבי ביתך עוד יללו חסלה. אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. מי זה אותם האנשים? עוברי בעמק הבכה, מהיין ישיתו גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. מה זה ילכו אל חיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון? אומר רש"י במקום, מחיל אל חיל, אותם הנזכרים למעלה, יושבי ביתך, אשר מסילות בלבבם, אותם אנשים שיש להם מסילות בלבבם, איך מתחברים אליך? הם לא מנותקים. הם לא חיים במציאות מנזרית. הם הולכים מחיל אל חיל. מה זה מחיל אל חיל? מבית המדרש לבית הכנסת. יראה צבעם וחילם אל הקדוש ברוך הוא בציון. מה פירושו של דבר ללכת מבית המדרש לבית הכנסת? זה להיות בפנסיה? מה זה? בדרך כלל אגב לא הולכים מבית המדרש לבית הכנסת, מתפללים בבית המדרש. או לומדים בבית הכנסת. מה זה הטיול הזה שהאדם עושה? זה מהבניין החדש לישן? זה הכוונה. אגב, הטיול הזה, שלכו מחיל אל חיל יראה אלוהים בציון, חז"ל, ממשיכים ומבארים אותו. הגמרא מסכת ברכות אומרת, אמר רבי לוי בר חייא, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, שוחה ומקבל פני שכינה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל יראה אלוהים בציון. אני שואל, למה רבי לוי עושה לנו את המסלול הזה? אם אדם יושב בבית המדרש ולומד ועוסק בתורה, הוא לא רואה פני שכינה? למה הוא צריך ללכת מבית המדרש אל בית הכנסת? וחזור מבית הכנסת לבית המדרש, למה הטיול הזה? וממשיך, אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. רש"י, אין להם מנוחה. הולכים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. זה לא מסלול. זאת מהות רוחנית. סופר פעם על מפגש בין שני חכמים בעם ישראל. שואל חכם אחד את חברו, תגיד לי, למה כוח התורה נעלם מעם ישראל? למה? פעם היית אומר לאדם, כתוב בתורה, זה היה מספיק. היום אתה אומר לו, כתוב בתורה, במקרה הטוב הוא שואל אותך, איפה? במקרה הגרוע אומר לך, אז מה? איך זה שכוח התורה נעלם מעם ישראל? אמר לו אותו חכם, כוח התורה נעלם מעם ישראל מהרגע שהפכו את התורה מחיי תורה לתלמוד תורה. מהרגע שלקחו את התורה, שהיא תורה חיה שמחוברת אל רמח איבריי ואל כל כוחות חיי ואל כל עיסוקיי ואל כל רגעיי, והפכו אותה לתורה שיש לה שעות ויש לה זמנים ויש לה נושאים. אותו הרגע התורה הפסיקה להיות תורת חיים. ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון, פירושו של דבר, לך לבית המדרש. יתמלא בתורה. אבל תלך מבית המדרש בחזרה אל בית הכנסת, אל מקום הכינוס של הציבור, אל מקום החיות של הציבור, ותחיה. ואז מתוך החיים תחזור אל בית המדרש. ותתמלא. ואחרי שחזרת והתמלאת והתחברת על המקורות הקדושים, תחזור ותחיה. ותחיה במסלול הזה כל חייך. אין להם מנוחה. הולכים מחיל אל חיל, מחיל אל חיל, הלוך וחזור, הלוך וחזור. זאת המציאות שנדרשת מהאדם. להיות במציאות שיום הכיפורים מחובר אל ממחורת יום הכיפורים וחוזר אל יום הכיפורים ומחובר אל ממחורת יום הכיפורים. לא מציאות מנותקת שיש ממחורת יום הכיפורים ויש יום הכיפורים. אלא מציאות שזה מחובר. לכן זה נקרא לעסוק בתורה. אתה לא לומד תורה. אתה עוסק בתורה. התורה הופכת להיות החיים שלך. יש לך עסק איתה. אדם שיש לו עסק, אין שנייה בחיים שלו שהיא לא מחוברת לעסק. תקחו אדם עצמאי, בכל רגע הוא חושב על העסק שלו. שהוא בחופש, כשהוא לא בחופש, שהוא במשפחה, תמיד, זה נושם בו. ועסקים זה לא בממד החיובי תמיד. התורה צריכה להיות ככה. אתה לא חי את החיים שלך ובמקביל אתה גם לומד תורה. אתה לומד תורה ומתוך זה אתה חי את החיים שלך. ומתוך החיים שלך אתה חוזר אל התורה. ולכן המזמור הזה מופיע דווקא בתפילת מנחה. כי זאת המהות של תפילת מנחה. תפילת מנחה היא תפילה שהיא באה מתוך החיים שלך. באמצע החיים אתה עוצר את הכל, היא לא מנותקת, היא לא בסוף היום, והיא לא בתחילת היום. היא באמצע היום. היא מציאות שבשעה 4 בצהריים אתה הולך לשוק מחנה יהודה, ופתאום אתה רואה את בעלי הבסטות, הולכים לאיזה בסטה. או אתה הולך לאיזה שכונה בתל אביב, ופתאום אתה רואה את בעלי המוסכים מתכנסים לאיזה מוסך, ופתאום מניין על גבי מניין. אתה מבין מה זה? ילכו מחיל אל חיל. אנשים שהקודש הוא לא שם, הוא פה. וזה הקושי הגדול. זה הקושי הגדול שמשה רבינו מבין שהביא לנפילת חטא העגל. הקושי לחבר בין האידאל הגבוה לחיים שלי. בבקשה. זה לא הכוונה שבבית הכנסת זה התפילה ובבית המדרש זה הלימוד. הכוונה שבבית המדרש זה הקודש, בבית הכנסת זה הכינוס, זה החיים, זה הציבור, זה הקהילה. וצריך להיות כל הזמן חיבור ביניהם. בית הכנסת זה החיים. לא הכוונה המקום הפיזי שבו מתפללים, אלא המקום שבו חיים את החיים, שבו הציבור חי. הוא לוקח את בית המדרש ומוביל לחיים וכך הלוך וחזור. את יום הכיפורים, אתה צריך לקחת את השיא של יום הכיפורים, ולהוביל אותו אל מחרת יום הכיפורים. לא להישאר, לא להשאיר את השיא הזה במציאות המנותקת שלו, שהיא מנותקת כי אין במאכל ואין במשתה ואין בכלום, אלא להוביל את השיא העצום הזה אל תוך החיים. זה המבחן הגדול. כן. זה המבחן הגדול. זה מה שמשה מבין שקרה בחטא העגל. בחטא העגל התורה נשארה אצל בני ישראל למעלה. זה לא ירד על החיים. אני רוצה לסיים בעוד דוגמה מתוך הכוחות של האדם עצמו. סוגיה, אני חושב שנגענו פעם, על הכוחות שבתוך האדם. גם הכוחות שבתוך האדם, האדם עלול לעשות חלוקה. ולהגיד, יש חלקים שבהם אני קדוש, ויש חלקים שבהם אני חול. השאיפה היא לא כזאת. השאיפה היא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ושני יצריך. בכל החלקים שלך. עד איפה לכאורה? האם ממש בכל החלקים שבך? בכל כוחות החיים שבך? כן. בכל כוחות החיים שבך. גם בכוחות שלך נדמה שהם שליליים, הם לא שליליים. אם תנתב אותם, אם תמצא את הנקודת העומק האמיתי שבהם, תחבר אותם לקודש. יש מפגש טרגי בסוף חייהם של רבי יוחנן וריש לקיש. ויכוח. ויכוח שמוביל למריבה מאוד מאוד קשה. בין שניהם. הגמרא מתארת, מסכת בבא מציעא, יום אחד היו חולקים בבית המדרש. מה היו חולקים? הסייף והסכין והפיגיון, והרומח ומגל יד ומגל קציר, מאימתי מקבלים טומאה. ממתי הם מקבלים תומה? ממתי הם מפסיקים להיקרא חומר גלם ולהפוך להיות כלי שמקבל תומה? משעת גמר מלאכתן. וממתי גמר מלאכתן? מתי נחשב גמר המלאכה של הכלים הללו? אבי יוחנן אומר, מי שיצרפן בכבשן. מהרגע שהם מקבלים את הצורה באש, מאותו הרגע הם הופכים להיות כלי משחית. ברגע שהוא מצרף אותם בכבשן, הם כלי משחית והם מקבלים תומה. ככה אומר אבי יוחנן. ריש לקיש אומר, מי שיצחצחן במים. ברגע שהם קיבלו את הצורה, הם עדיין לא מקבלים טומאה, הם צריכים עוד שלב. מה זה העוד שלב הזה? מי שיצחצחן במים. אחרי שאתה יוצר אותם בכבשן, אתה טובל אותם במים, כדי לחזק אותם, ואז הם יכולים לקבל טומאה. כלומר, רבי יוחנן אומר בשלב הראשון, ריש לקיש אומר, עוד שלב יצור. לכאורה ויכוח הלכתי. אבל תראו לאיפה הוויכוח הזה הולך. אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, להסתעה ולהסתיות הידי. אתה גנב. אתה מתמצא בכלי גנבים. ריש לקיש הרי חזר בתשובה. איזה משפט רבי יוחנן אומר לו, החברותה שלו. מורו ורבו. אומר לריש לקיש משפט כזה. אתה הגנב, אתה מתמצא בכלי משחית. באמת, ריש לקיש נפגד עם קי נשמתו ואומר לו, ומה יענת לי? אם זה כך, אז מה הועלת לי שהחזרת אותי בתשובה? אתם רבי קראו לי. אחר רבי קראו לי. שהייתי ראש הגנבים קראו לי ראש. עכשיו קוראים לי ראש, אז מה השתנה? אמר לי, אני לך דאקריב נח תחת כנפי השכינה. קירבתי אותך אל כנפי השכינה. חלש דעתי דרבי יוחנן. חלשה דעתו של רבי יוחנן מהמריבה הזאתי. חלש ריש לקיש, ריש לקיש חלה. לא רק דעתו חלתה, אלא חלשה, אלא גופו חלש. עתי אחתי קבחי, באה אחותו של רבי יוחנן, שנשואה לריש לקיש, הם גם גיסים, ומתחננת לפני רבי יוחנן, תרחם, תוותר, תתפלל על בעלי, כדי שאני לא אהיה אלמנה. אומר לה רבי יוחנן, תהי אלמנה, אני אטפל בך. אומרת לו, תתפלל בשביל הילדים שלי, שהם לא יהיו יתומים. אומר לה רבי יוחנן, אם הם יהיו יתומים, אני אטפל בהם. אכזריות קשה, לא נתפסת. ובאמת, בסופו של דבר, מת ריש לקיש. באמת ריש לקיש. ואז אומרים חכמים, איך לנחם את רבי יוחנן. היו רואים שרבי יוחנן היה מצטער טובה. דווקא המצטער רבי יוחנן בתרי טובה, היה בצער עמוק. אמרו, איך ניישב אותו? בוא נשלח לו חברות החדשה. מי? נזיל רבי אלעזר בן פדת. נשלח את רבי אלעזר בן פדת. מה מיוחד ברבי אלעזר בן פדת? שהוא חריף. אתם אחד דין שמעתי. רבי יוחנן היה רגיל לריש לקיש. ריש לקיש היה, אומרת הגמרא, עוקר ערים ותוכנן זה בזה. היה מאוד מאוד חריף. בוא נשלח לו את רבי אלעזר בן פדת. שולחים לו את רבי אלעזר בן פדת. ישב לפני רבי יוחנן, ואז כל מילה שרבי יוחנן אומר, היה רבי אלעזר בן פדת מביא לו הוכחות, שהוא צודק. מוכיח לו, כן, אתה צודק, הנה, רשום פה הברייתא הזאת, והנה המשנה הזאת, והנה, אתה צודק. שלב מסוים, אומר לו רבי יוחנן, את כבר לקישה, אתה כריש לקיש, בר לקישה, כי הווה אמינא מילתא, כשאני הייתי אומר משהו, היה מקשה עליי 24 קושיות, ומתרץ 24 תירוצים. ועל ידי הזה הייתה התורה גדלה ומתרווחת. ואתה מביא לי תנא דמסייע לי? מה, אני לא יודע שמה שאני אומר זה נכון? אני צריך שתביא לי הוכחות על מה שאני אומר? היה הולך רבי יוחנן וצועק ובוכה, איך את בר לקישה, איך את בר לקישה. איפה אתה ריש לקיש, איפה אתה ריש לקיש. עד שהשתגע, וביקשו עליו חכמים רחמים ומת. סיפור קשה. סיפור קשה על פטירתם של גדולי המורה ארץ ישראל. ומה הוויכוח ביניהם? הוויכוח ביניהם, רבותיי, הוא לא רק על הכלים. הוויכוח ביניהם הוא על הכוחות שבאדם. על הכוחות הקשים. על המידות הקשות הרעות שבאדם. האם המידות הללו אפשר להכניס אותם לקודש או אי אפשר? מתי הם מקבלים טומאה הכוחות הללו? כל כלי המשחית הללו. הסכין, הרומח, הפגיון. מתי הם נהפכים להיות טמאים? רבי יוחנן אומר מהרגע שהם נוצרו. מרגע שמייצרים אותם, מקבלים טומאה. ריש לקיש אומר לו עוד לא. מהרגע שאתה כבר מחזק אותם לקושי, לטומאה, אז הם מקבלים תומה. אבל כשלעצמם, הם עדיין לא מקבלים תומה. אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, אם זה ככה, אתה בעצם אף פעם לא חזרת בתשובה. אם הבאת את הכוחות הקשים והשליליים שלך אל תוך בית המדרש, אז אתה נשארת, גנב, להסתעה ולהסתיות הידי. והוא מתנתק ממנו לחלוטין. עד אחרי מותו. ריש לקיש, שהוא פתאום פוגש את רבי אלעזר בן פדת, חריף ביותר מבין התלמידים, שכשהוא יושב איתו, אין מלחמה, אין התנגדות, אין מחלוקת. מבין רבי יוחנן מאיפה היה הכוח המלחמתי הזה של ריש לקיש, שהקשה עליי 24 קושיות, ותראה את 24 התירוצים. ובזכות זה התורה גדלה והתרווחה. היה בזכות אותם הכוחות הקשים שהוא הכניס אל תוך בית המדרש. שהוא תיקן אותם והכניס אותם אל בית המדרש. יש מי שעלול לחשוב שהחיבור בין התורה לחיים יצמצם את התורה. תן לתורה להישאר בקדושתה, בטהרתה, מנותקת מהחיים. מה אתה מערבב לי בין תורה לבורסה, בין תורה לרפואה, בין תורה לחיי אישות, בין תורה? תשאיר את התורה במקום הקודש שלה. אתה תפגע בה. ההפך. ההפך. כשאתה מגלה דרך החיים את התורה, התורה הולכת ומתגדלת ומתרווחת. ושם השם יכול להופיע פה בעולם במלוא עוצמתו. עם ישראל אמורים להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכה. אומה. פתחו שערים ויבוא גוי. אומה. צדקת. שכל כוחות החיים יופיעו. אם החיים היומיומיים, השגרתיים, הלכאורה אנטי קדושים, הם בעצם קדושים. הם בעצם קדושים. זה ילכו מחי לחי לראה אלוהים בציון. אל תנתק שום דבר. לא בכוחות החיים שלך, ולא בחיי העם, ולא בחיי האומה. תחבר את הכל. תלך. יום אחרי שאתה מקבל את הלוחות החדשים. יום אחרי שאתה יוצא מיום כיפור. אל תחזור כרגיל לשגרה. תיקח את הקודש העצום הזה, תחיל אותו לתוך החיים. מתוך החיים תחזור אל הקודש. ותיקח עוד קודש ותחזור אל החיים. ותלך ותחזור ותלך ותחזור. זה התיקון של חטא העגל. זה התיקון שגם אנחנו צריכים בחיים שלנו. שמישהו, התורה אצלו יש לה שעות וזמנים. ויש נושאים שאתה פתאום שומע, מה זה קשור להלכה? מה זה קשור להלכה? מה זה קשור להלכה אם מותר לצרוב שירים באינטרנט? זה, מה זה קשור? לא הבנת מה זה תורה. לא הבנת שהתורה צריכה להיות בתוך החיים שלך. קשה. הכוחות הללו מבחוץ. כשריש לקיש אומר, כשהכוחות הללו עדיין לא מקבלים טומאה. גם כשיש להם צורה של רע, הם עדיין לא מקבלים טומאה. אז אומר לו רבי יוחנן, אם זה ככה, זה אומר שלא שברת את הכוחות הללו, אלא הכנסת אותם, השארת אותם. הוא מתקשה להאמין שאפשר לתקן אותם עד מהות מוחלטת כזאת. לכן ריש לקיש הוא זה שמוביל את מהות החזרה בתשובה בעם ישראל. שמהות החזרה בתשובה היא לא להתנתק מהחיים הקודמים שלך, היא לרומם את החיים הקודמים שלך. לא לחתוך את הגשר ולנתק. ועכשיו זהו, אני לא אוכל יותר את החיים הקודמים, לא. יש תקופה כזאת שצריך, כן. יש לפעמים תקופת תיקון שאדם צריך לשבר, כן. אבל לא כאידאל חיים. אידאל חיים ההפך. אידאל חיים צריך כל הזמן לנוע וילכו מחי לחי. יהי רצון שנזכה גם אנחנו לנוע ולתקן בחיים שלנו את חטא העגל. שבת שלום.